עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה. והאם אתם במקרה עייפים? אולי זה בגלל שישנתם שעה פחות היום, ואיך זה משפיע על המשקל שלנו, כל הקטע הזה של שעון הקיץ. גם יהיה לנו פה חקלאי מגדל שום, ואני מאוד מאוד רוצה לדעת איך אנחנו יכולים לדעת האם אנחנו קונים שום ישראלי או סיני שהערכים שלו הרבה יותר נמוכים. גם נדבר על המיתוס, סליחה על המילה עכשיו, המטופש, על זה שאסור לשתות מים בזמן האוכל, על המחקר שבדק למה מוצרים ללא גלוטן עלולים להזיק לבריאות שלכם. גם נדבר על מה עדיף בזמן סוכרת, פסטה, אורז לבן או תפוח אדמה או פתיתים. ובמתכון לשבת יהיה היום מתכון לגבינה ביתית שעשיתי לבד מ2-3 מרכיבים ב-10 דקות. זה אמור להיות ריקוטה, אבל זה לא ריקוטה, כי זה לא ערך התזונתי של ריקוטה, זה רק הטעם של ריקוטה, אז אולי פטה, אז קראתי לזה ריפטה או פריקוטה. מה שתרצו. כל מי שרוצה להתקשר ולעלות לשידור מוזמן ל-0552-103-103. אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לדף שלי, אני כבר משתפת גם, אם אני אמצא איך, ולשאול שם שאלות, לסמן לייק ולשתף. אני פה עם העורכת והמפיקה, שכחתי להגיד את המספר וואטסאפ מרוב שניסיתי על הפייסבוק, 054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר לשלוח לוואטסאפ הזה כל שאלה שרוצים, ומאירה תעלה אתכם לשידור. אז אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור, בני שאולסקי, עורך הדיגיטל עידו טבת, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, אז אנחנו כולנו כאן היום עם היום הראשון של שעון הקיץ שלנו, ואנחנו כנראה שחלק מאיתנו שלא, שהיו צריכים להתעורר עם שעון מעורר ולא יקיצה טבעית, חוו שעת שינה אחת פחות. האם זה יכול להשפיע על המשקל שלנו או על הדיאטה שלנו? אז כדאי לשים לב לעובדה הזאת. קודם כל, עייפות גורמת לעלייה במשקל. למה? אנחנו בלי לשים לב, בתת מודע, ברגע שאנחנו עייפים, אנחנו רוצים יותר אנרגיה זמינה. אנרגיה שתעורר אותנו. מה זאת האנרגיה הזמינה? מה זאת האנרגיה מעוררת? מתוק. נספג מהר, בלי הרבה עבודה של עיכול, ונותן אנרגיה למוח בצורה כמעט מיידית. בנוסף לזה, יהיה לנו עכשיו יותר שעות אור. האם זה עושה יותר או פחות קלוריות? אז אמנם לפי המחקרים דווקא סרוטונין, שמופרש בצורה מופחתת בחושך, כלומר בשעון החורף, ודווקא הרמה הנמוכה שלו עושה לנו יותר חשק לפחממות, אז דווקא אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאם יש לנו יותר שעות אור, אנחנו יוצאים יותר לבלות, אוכלים יותר גלידות, ומבלים יותר במסעדות, אז לא בטוח שדווקא שעון קיץ מהבחינה הזאת יותר טוב. בנוסף לזה, אנחנו קצת מבלבלים את הגוף על הרגלים. נגיד, אם אני רגילה לקום בשעה מסוימת ולאכול ארוחת בוקר בשעה 9, נניח, בסדר? היום זה היה 8, אני אמורה לחכות, מה אני אמורה לעשות? אני רעבה בשעה מסוימת שהיא לא מותמת בכך לשעון. אז אם מישהו יקדים את ארוחת בוקר, ואז הוא גם יהיה רעב יותר מוקדם בצהריים, ומקדים את ארוחת צהריים, ואז הוא גם מקדים את ארוחת ערב, ואז הוא נשאר יותר שעות, הוא מוסיף לעצמו קלוריות. אז שימו לב להשפעה הזאת, לוקח כמה ימים עד שמסתגלים, אבל בכמה ימים האלה אנחנו עלולים לצרוך הרבה יותר קלוריות. ואנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. אני עוד מעט רוצה להעלות לשידור עוד מעט את חקלאי השבוע שלנו, שאנחנו רוצים לדבר על שום. קודם כל אני רוצה להגיד ששום זה אולי הצמח עם הכי הרבה השפעה משמעותית רפואית על הבריאות שלנו. יש בו חומר שנקרא אלאין, שהופך לפעיל אחרי שהוא בא במגע עם האוויר, הופך להיות אליצין. לוקחים שן שום טריה, פורסים לפרוסות, מחכים דקה או שתיים, ואז הכמות ברמה הכי גבוהה, ולפי מחקרים, משן שום אחת ליום שפורסים אותה ומחכים, אפשר להפחית את רמות הקולסטרול ב9%. בנוסף, בשום יש חומרים שנמצאו כיעילים נגד סרטן. השום יעיל רק כשהוא טרי. לא שום קטוש, לא אבקת שום, לא שום מבושל, לא שום אפוי, רק טרי. הריח החזק של השום יכול גם להרחיק חרקים. בעבר היו תולים שום על החלון למטרה הזאת, או כפי שהאגדה מספרת גם נגד עין הרע, אבל אנחנו רוצים לקבל את מלוא היתרונות מהשום, אז אנחנו צריכים שום ישראלי, ובנושא הזה אני רוצה לשאול את איתן אביבי. שלום איתן, אתה על הקו?
כן, אני על הקו, בוקר טוב.
בוקר טוב, צהריים טובים.
אמרת הכל נכון.
אני שמחה, אני שמחה. אבל מה שאני לא יודעת, וזה אני מאוד מאוד רוצה לשאול אותך, זה מה ההבדל, למה כל הזמן אומרים שום ישראלי ולא שום סיני, ואיך אני יכולה לדעת אם אני קניתי ישראלי או סיני, אם לא כתוב לי על זה שום דבר?
א', זה לא תקין שלא כתוב, כי מתחילת השנה בעצם עבר חוק שכל הרשתות וכל הירקניות אמורות לפרסם.
לא, אבל רגע, שנייה, אבל אם זה לא ארוז, ואני קונה באונליין, אז איך אני יכולה לדעת מה שמים לי שם?
זה מה שאני אומר, יש תקנה וחוק שצריך כן לפרסם, אז כל מיני כאלה שרוצים, בוא נגיד, לאכוף את זה, לעקוף את זה, אז מצליחים. עכשיו איך אפשר?
איך אני יכולה להבדיל, בדיוק?
להבדיל. אז כן. השום, כן. הסיני,
כן.
הוא שום בדרך כלל יותר קטן מהשום הישראלי, הוא מאוד ריגולרי, הוא מאוד ריגולרי ולבן.
מה זה ריגולרי? אוקיי, לבן זה אני יודעת.
לבן וריגולרי זהו בצורה, אבל את רואה שהם כולם מסודרים כמו חיילים. אצלנו השום הוא פחות עגול ויפה, אלא הוא יפה לטעמי, אני חושב שהוא יותר יפה, אבל בעצם הוא לא יכול להיכנס לשרבול בצורה אחד בתוך השני, כמו שאנחנו מכירים את השרבולים הסינים.
זאת אומרת, קודם כל יותר גדול, פחות לבן ופחות מסודר בגדלים של היחידות.
נכון. בעונה הזאת, בעונה הזאת, כאשר עכשיו מוציאים ו... יש שום לח גם, אז אנחנו רואים אותו בצבע סגלגל כזה. אבל זה שום לח שהוא יכול להיות ברשתות ובשווקים רק במהלך החודש וחצי, גג חודשיים הקרובים. אחרי זה אנחנו עוברים לשום יבש. אז כמו שאמרתי, הוא גדול יותר, יש לו פשוט, רואים שיניים בולטות והוא לא חלק ורגולרי.
אבל רגע, שנייה, אם אני לוקחת שום יבש לעומת הטרי, אין הבדל בטעם, נכון? וגם בערך התזונתי, את כמה שאני יודעת שלא פותחים את השן של השום, אז אני לא מפסידה את הערך התזונתי.
נכון, נכון מאוד, נכון. ומעבר לזה, אפילו שלקחת את הראש ופירקת אותו לשננות, עדיין הוא לא מאבד את התכונות. באמת, כן. כמו שאמרת, שהאלין, כדי שהוא יהפוך לאלצין, חייבים לחתוך את השום.
בדיוק, שזה יהיה במגע עם האוויר.
בדיוק, וברגע שהוא בא עם המגע עם האוויר, הוא הופך לאלצין.
כן, עכשיו תשמע, יש לי עוד שאלה. נגיד שאני שמה השן שום אצלי בקערה בבית, ואני שכחתי אותו, ואז פתאום מתחיל לצמוח לי משם גבעולים קטנים ירוקים כאלה בסוף השן של השום. השאלה אם יורד לי הערך התזונתי מזה, והשאלה השנייה זה שמאזינה הייתה לפני שבועיים, שאלה אם אפשר להקפיא ככה שיני שום, או ולשים את זה בפריזר ובכך לשמור על זה, כדי שזה לא יקרה.
אז א', ברגע שיוצאים שורשונים,
כן.
כמובן, שהוא מאבד מהערכים התזונתיים, כי בעצם הוא מתחיל להעביר את מלוא הכוח לשורשים שהוא מוציא,
הבנתי.
ואז חלק גדול מהערכים הולכים לכיוון השורשים, כי הוא רואה בעיני כן. רוחו שהוא הולך לעשות תהליך חדש כן. של צמיחה.
הבנתי, עכשיו, אז אם יוצאים לך הירוקים האלה למעלה, פשוט לשים את זה בעציץ ולתת לזה לצמוח קצת.
אם זה שום סיני, לא יצמח שום דבר, כי בעצם זה שום שהוא עם כל מיני דברים פחות טובים.
מה זה דברים? איזה דברים?
תראי, ההבדל הגדול בין השום הישראלי לבין השום הסיני, שבשום הישראלי יש פי 5 על הצין יותר מאשר בשום הסיני. זאת אומרת, בשן סיני, בשן ישראלי אחת, צריך כדי שהוא יקבל את מלוא הכמות של האלצין, צריך 5 שיניים של סין.
אבל זה גם אומר שיש לו יותר טעם, כי האלצין הרי זה כל הטעם.
נכון, האלצין זה בעצם החומר הפעיל, והחומר נכון. הפעיל זה הטעם, זה התבלין, נכון. בעצם זה צמח תבלין.
נכון.
עכשיו...
אז בעצם לא חוסכים כסף עם הסיני יותר זול, כי בעצם...
ממש לא חוסכים, הבנתי. ממש. אבל כן. הרבה מעבר לזה... כל מיני כתבות שאני קורא מכל מיני בעולם, בארצות הברית, בקנדה, אפילו באלבניה, יש גם דברים שלא צריכים להיות בשום, והם כן נמצאים בשום הסיני.
מה לא צריך להיות בשום? מה, ריסוסים וכאלה?
אמרת, נכון.
אסור להגיד, הבנתי, לא להשמיץ.
בדיוק, אני לא רוצה להגיד, יש בדיקות, יש המון בדיקות, זה לא המקום
תגיד,
להגיד.
תגיד, אבל יש לי עוד שאלה, נגיד, אמרת לא מסודרים בתוך שרבול, הישראלים אנחנו גם יכולים לקבל מסודר בתוך שרבול או שממש לא?
אני אגיד לך, אנחנו ניסינו לעשות את זה כמה וכמה פעמים בתוך שרבול.
ולא.
וזה לא, זה לא קולט את
לא, הארץ. אבל זה בסדר, כי זה דרך להבדיל, אם אני קונה משהו בשרבול הלבן הזה מהרשת הלבנה, אני יודעת מראש שזה סיני וגמרנו, אז אני פוסלת את המוצר.
תראי, אנחנו עכשיו נמצאים במשבר, ענף השום נמצא במשבר, כי בעצם הורידו את כל מכסי המגן, והיום אנחנו בעצם כמעט ולא מגדלים שום בארץ. אם עד לפני שנתיים גידלנו 10,000-11,000 דונם, היום מגרדים את השום היבש, אולי שום יבש, 1,000 דונם, אולי, במקרה טוב.
אז אני עדיין יכולה למצוא שום ישראלי?
את יכולה, את יכולה. אני מקווה שמשרד החקלאות יתעורר ונוכל להשקיע בחומר ריבוי חדש, כי השום, אנחנו מגדלים אותו, הוא לא זריע, אין זרעים ששמים שום, הוא צימוח וגטטיבי. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את השננות, והן צריכות להיות נקיות מווירוסים, נקיות מכל הטפילים שנתפלים עליהם, ואז לנוץ אותם באדמה ולחכות, מכל שנה כזאת יוצא לנו רושום.
וואו.
עכשיו אני חייב לך תשובה על המקפיא.
כן.
לא שכח לי. אם לוקחים את השום שהוא טרי ועוד לא הוציא את השורשונים, ושמים אותו במקפיא, איכשהו אפשר אפילו ראשים שלמים, בעצם ההקפאה, המינוס, מה שעוברים את המינוס, הוא יוצר הקפאה גם של כל התהליך שהצמח עובר. זה בעצם הוא שומר על כל הערכים.
אז כן.
אומנם שאתה מוציא אותו מהמקפיא, הוא נראה כזה מדובלל, אבל כן. הוא בעצם... כן?
וואלה,
כן.
מצוין.
הוא פשוט עוצר את כל התהליך האנזימטי.
אז אפשר לשמור על שום בפריזר, זה חידוש לכל, איזה כיף.
נכון, אבל הוא פחות יפה, אני אומר, הוא יהיה פחות יפה.
לא נורא יפה, אנחנו לא הולכים להצטלם איתו.
בדיוק.
מצוין, יופי, יופי. טוב לדעת, יופי.
טוב.
מה, למדנו המון המון?
התהליך האנזימטי נפסק, התהליך האנזימטי מפסיק, ובעצם הוא שומר את כל הערכים הטובים.
מצוין, איתן, אביבי, למדנו המון המון, תודה רבה לך. ונקווה שמישהו ממשרד החקלאות שומע את זה. שבת שלום, ביי ביי.
שבת שלום.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, האם זה נכון שאסור לשתות מים בזמן האוכל? אז זה מיתוס שהוא, סליחה, שוב אני אומרת על המילה די מטופש, כי למה דווקא מים אסור לשתות בזמן האוכל? מה זה מרק למשל? זה לא כמו לאכול ירקות מבושלים על הצלחת ולשתות עם זה מים? בדיוק אותו דבר, נכון? זה אוכל שהוא מדולל במים. אפילו יוגורט אני יכולה להגיד לכם שזה 80% מים, ומלפפון זה 90% מים האמת. אז מה פה, מה הרעיון בלפריד את המים מהאוכל? אני אגיד לכם מאיפה זה נובע. קודם כל אבל, אנחנו יכולים להתחיל מהעובדה הזאת. יש לנו בקיבה פי אלפים של אנזימים ושל חומצות, בשביל להקל אוכל מרוכז או מדולל, ואין שום בעיה לשתות מים לפני האוכל, בזמן האוכל, אחרי האוכל, או מתי שרק רוצים. זה לא אמור להשפיע על תהליך העיכול. אממה, למי לא כדאי לשתות בזמן האוכל? לכל מיני אנשים שיש להם בעיות עיכול שעולה להם. צרבות, רפלוקסים, לפעמים בדלקות מעי, לפעמים בעיה של שלשולים. אז כדאי שהאוכל יהיה קצת יותר מרוכז, פחות נוזלים, ואז פחות סיכון לעלות למעלה, או להחמיר את מצב השלשולים. אבל אז, במקרה הזה, אין שום קטע עם המים דווקא, לא לשתות כלום בזמן האוכל, זה אומר גם לא לאכול מרק, ולא לשתות אחרי האוכל במשך שעתיים, ולא לשתות לפני האוכל, ולא מרק לפני האוכל, וגם לא את כל הדברים הנוזליים האחרים, זה לא קשור למים. פשוט, אם יש בעיות קיבה מסוימות, כדאי להפריד נוזלים ומוצקים כמה שיותר. במקרים אחרים, אין שום בעיה, אתם מוזמנים לשתות אם זה מה שעושה לכם טוב. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, שלום מאיה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך את?
מצוין, תודה על התוכנית הנהדרת.
תודה לך.
שאלה, לגבי קמח, לעוגות ואולי אפילו לפנקייק, רציתי לדעת איזה קמח הוא עדיף מבחינת קמח חלבונים, קמח שקדים וכולי, ואני אגיד לך מה הכוונה עדיף מבחינתי, שזה מקסימום חלבונים ומינימום קלוריות.
מצחיקה. טוב, אז תשמעי ככה, את אמרת לעוגה ולפנקייק, אז אני לא אתייחס לקמחים שלא מתאימים בטעם שלהם לעוגה ולפנקייק, נכון?
בוא נגיד בעוגה,
נכון, עוגה ופנקייק, הרי אף אחד לא יעשה עוגה מקמח עדשים כתומות, כי זה לא מתאים בטעם, ושם יש הרבה חלבונים איכותיים, כי זה קטנית, או קמח חומוס שזה קטנית, זה פחות מתאים בטעם. מה שמשאיר לנו, מבחינת הטעם לפחות, את הקמח העתיר בשקדים שמתאים למאפים מתוקים, שזה קמח שקדים. הוא לא מתאים לחצי השני של השאלה שלך, שזה כמה שפחות קלוריות, בגלל שהוא כמעט כפול קלוריות בהשוואה לקמח חיטה, כי אחוז השומן בשקדים הרבה יותר גבוה. עדיין, כשאוכלים עוגה, או פנקייק, או מה שזה לא יהיה, אני לא חושבת שאת צריכה להתייחס לעובדה שהקמח שקדי מכיל יותר קלוריות, זה שיש בו יותר חלבונים, זה, או שהוא נחשב לחלבונים, זאת עובדה מספיק מצוינת, ועכשיו אנחנו לוקחים מתכון, לא משנה של מה, של פנקק, של עוגה, של עוגיות, עושים חשבון לכל המתכון ומחלקים למספר היחידות, שאז אפשר לשלב את זה בדיאטה לירידה במשקל. זה לא שאלה איפה יש הכי פחות קלוריות, כי זה שיש שם הכי פחות קלוריות זה רק אומר שתוכלי לאכול פרוסה טיפה יותר גדולה, אבל אז מה זה משנה לכם טיפה יותר גדולה אם זה פחות טעים? קחי את הקמח שקדי ואוכלים, מחלקים את זה לפי המתכון, לכל מתכון לגופו.
זאת אומרת שלקמח חדשים, זאת אומרת שיש טעם דומיננטי שהוא לא מתאים לעוגות.
לא, הפוך, קמח שקדים היחיד שמתאים לעוגות ולפנקייק, מבין הקמחים של החלבונים, זאת דעתי. יכול להיות שיש אנשים שיגידו שקמח אחר של חלבונים גם מתאים להם, כמו שיש כאלה שעושים עוגה עם שמן זית, ולדעתי שמן זית לא מתאים לעוגה, לדעתי האישית, אבל לכל אחד עם הטעם שלו.
כן, תודה. עכשיו, שאלה הקטנה נוספת לגבי קינמון. א', האם הוא נהרס בבישול, וב', היה איזה מיתוס שהתחילו להגיד שהוא מכיל עופרת, האם שמעת על הנושא הזה? אני מדברת על הקינמון התחון שקונים אותו, התחון. האם יש בזה?
אז על זה דיברנו בשבוע שעבר, שהקינמון מכיל יתרונות בריאותיים בצורה גדולה מאוד, שהוא בעצם יכול להפחית את רמות הסוכר בדם כמה שעות לאחר הצריכה שלו, אז אפשר לשלב את זה כל יום. אבל לא במקום כמובן להפחית פחמימות, אם רוצים לטפל בסוכרת.
אבל השאלה אם הוא נערך בבישול.
אז, וזהו, והרעיון הוא שאת זה לא קראתי במחקר שבדקו בפעם הקודמת, אבל אין איזה משהו שאני יכולה להגיד לך שעולה לי בראש שיערס בבישול.
והשאלה אם הוא מכיל עופרת?
אז לא שאני יודעת על זה.
אוקיי.
יש הרבה מיתוסים על כל מיני חומרים בקינמון ומצלון ומסין ואני לא יודעת איפה, ואני לא ראיתי איזה משהו מבוסס על זה שאני יכולה להגיד לך תימנעי מכזה ותראה.
הבנתי, תודה.
תודה.
לגבי פרג, בזמנו דיברת על פרג והדגשת מאוד את היתרונות שלו, אבל גם אמרת שהרבה פעמים הוא יוצא כמו שהוא נכנס.
נכון.
אז האם הנושא של לטחון מספיק? או תחינה פעמיים,
מספיק,
או
ברור.
אפילו השראיה במים, ומה עדיף?
פרק תחון, כל היתרונות שלו הם מצוינים, לא צריך להשרות את זה קודם. כן, מי אוכל פרק לא תחון?
לא, אני שאלו אותי אם לטחון פעמיים, בגלל זה אני שואלת, אבל גם יש את האופציה של השרות במים.
לא צריך, עזבי, לא צריך. תתחני פעמיים, זה יותר מתאים לך לעוגות, ואז הכל יספג. תודה רבה רבה רבה.
תודה, תודה.
תודה, שבת שלום, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני בת 73.
כן.
ויש לי, לאחרונה עברתי שינוי תזונה די גדול, בגלל כל בעיות שעברתי. הייתי טנטרופתית, והפסקתי ללכת אליה, ואני משכה לשמור על התזונה הזאת. ורציתי לשאול פשוט אם יש לי מספיק סידן וחלבון במשך היום, אם את יכולה לשמוע בקיצור את הדברים שאני אוכלת.
אני יכולה, ואם יהיו לי הערות מה נעשה, כי לא תמיד אני מסכימה עם גישות נטורופתיות למיניהם.
בסדר, אוקיי, אני לא מכונה לשמוע, זה לא תורה למשה מסיני, אפשר לשנות. אני פשוט הורדתי דברים שממילא הם מזיקים, כמו ממתיקים מלאכותיים שהייתי צורכת, דפסקתי לגמרי. עכשיו, במקום שאני צריכה משהו מתוק, אני אוכלת שקדיה. עכשיו, השאלה היא אם בשקדיה יש מספיק סידן, כי אני לא אוכלת...
לא. מה פתאום?
אין סידן.
מה את אוכלת, כפית או שתיים? איפה יהיה לך שם סידן?
ארבע, חמש.
ארבע, חמש, את מודעת לזה שכל כפית זה איזה 80 קלוריות, כן?
אני לא שומרת כל כך על משקל, כי אני לא...
הבנתי, לא יהיה לך שם מספיק סידן, גם אם תאכלי את כל החבילה של השקדיה, לא יהיה לך שם מספיק סידן ליום.
זה לא מספיק, אוקיי.
אני רק שנייה, אם תאכלי את כל החבילה, אני לא בטוחה שזה נכון מה שאמרתי, אני כבר בודקת.
כן.
כן,
עכשיו, בבוקר אני אוכלת ארבע כפות שיבולת שועל במים, אני לא אוכלת בכלל מוצרי חלב. ושם לזה שתי כפות צ'יה, שתי כפות פשטן, ועד הצהריים אני לא...
אני כאילו בראש עכשיו רק בודקת לך את הסידן, או מה?
את הסידן ואת החלבון.
את החלבון, אוקיי. אז רגע, חכי שנייה. טוב, לא רשום לי על השקדיה כמה סידן יש, אז אני אלך לדברים מקבילים. אז שלוש כפות שיבולת שועל עם צ'יה ו...
ארבע. שתי כפות צ'יה, שתי כפות אשתן.
שתי כפות. אוקיי.
כפיות, לא כפות.
כפיות, אוקיי.
עכשיו, בצהריים אני אוכלת הרבה ירקות מבושלים וחיים, עם או טופו או סלמון.
כמה טופו?
קשה לי, אני לא כך יודעת לשקול, אני יודעת מה, בוא נאמר, קוביות קטנות כאלה, נגיד 7-8.
חצי כל חבילה?
לא, פחות מחצי.
טוב. נו, הלאה?
או מנה של סלמון. עכשיו אחרי צהריים אני אוכלת פירות, פרי ואגוזים.
כמה אגוזים?
3-4.
נו, את לא מגיעה בכלל, אפילו לא לרבע ממה שאת צריכה, לא בסידן, לא בחלבון בינתיים. בוא נשמע מה ארוחת ערב.
בארוחת ערב אני אוכלת ירקות ירוקים, פסטה, מלפפון, שעועית ירוקה, ביצה, ושוב, וטחינה. אני אוכלת טחינה.
כמה?
בערך שלוש כפות.
כפות גולמית?
לא, אני מדללת.
שלוש כפות אחרי דילול?
כן.
כלומר, כף וחצי.
משהו כזה. אני כן אכלתי יותר, אבל היא אמרה לי שזה עלול לגרום
את שותה חלב סויה? מה פתאום? זה לא
עשיתי. לא, לא, לא. לא, אני לא שותה חלב, לא שותה שום דבר, לא...
אוקיי, תשמעי, על הממרח שקדים שלך, זה מכיל 240 מיליגרם סידן ל-100 גרם, בסדר? מה שאומר שגם אם תוכלי את כל החבילה, כמו שאמרתי, את לא מגיעה לכמות הסידן היומית שאת צריכה, בטח שלא שלוש כפיות, אין לי כל כך מה לספור את זה.
כן.
שיבולת שואל זה פחממה איכותית, אבל זה פחממה, אני לא סופרת בה את החלבון. צ'יה בכמות של כפית ששוקלת 3 גרם, אין לי מה לספור גם. הטופו שאת אוכלת 100 גרם נותן לך, בוא נגיד 200 מיליגרם סידן וכ-17 גרם חלבון, הביצה זה עוד 10 גרם חלבון, הטחינה אני יכולה להוסיף לך עוד, בקיצור את מגיעה לברך חצי, כולל הכל, כולל המאורך שקדים, מכמות הסידן שאת צריכה, וכמות החלבון היא כנראה גם פחות מחצי.
מה את מציעה, מה אני צריכה להוסיף?
להוסיף או להחליף, אני לא כל כך, אתה יודע.
בסדר, כן, או להחליף כן. או להוסיף.
להגדיל את כמות הטופו. לא שאלתי אותך בימים של הסלמון, כמה גרם סלמון, יכול להיות שזה ימים יותר טובים, אבל...
פרוסה.
מה זה פרוסה? מאיפה אני יודעת מה זה פרוסה? אני לא...
משהו, זה לא
תוכל
להגדיר לך, אני לא שוקלת את זה.
פרוסה
יותר רצינית.
לא יודעת כמה זה, אז אני לא יודעת כמה לחשב. ביום של הטופו, את צריכה להגדיל בוודאות את הטופו לפחות לחצי חבילה. את הביצה הייתי עושה 2. ומבחינת סידן, אין לך שם אופציות כמו שאני רואה, זה רק יהיה לך בתוך הטופו. ואת לא שותה חלב סויה, והתחינה לא נותן לי, והממרח שקדים לא נותן לי, לא, הם נותנים, אבל קצת, זה מצטבר לקצת, קצת וקצת וקצת, מצטבר לקצת. אם את עשית צפיפות עצם, ואת רואה שיש לך איזושהי ירידה, אז אולי שווה...
יש לי אוסטאופורוזיס.
נו, אז למה את לוקחת? למה את עושה את זה? אולי תוסיפי גבינה צהובה, פרוסה?
אני לא יכולה לאכול גבינה צהובה, כי אני סובלת מגרנות, אני פוחדת שזה יהיה טריגר ל...
ומה עם ריקוטה? תוסיפי שלוש כפות ריקוטה.
זהו, שיורד לי את כל מה... מה שאכלתי לפני שהייתי בייעוץ אצלה, לא אכלתי מוצרי חלב.
אני מבינה, אני לא יודעת מה עשית.
רק יוגורט אכלתי, וגם את זה יורד לי.
בסדר, היוגורט הזה לא נתן לך סידן כמו בריקוטה, שלוש כפות ריקוטה, זה 500 מיליגרם סידן. אם הסיבה היחידה היא בלי סיבה, רק שאמרו לך סתם, כי זאת הגישה הנטורופתית, אז אני...
לא, אחרי אבחון, יעשה לי אבחון, אז אני לא...
עזבי, תוסיפי את הריקוטה, אני מבחינתי תוסיפי שלוש כפות ריקוטה, בבקשה.
כן.
טוב? וזה כבר משלים לך את הסידן, ואפילו גם את החלבון, וכמו שאמרתי, להגדיל לחצי חבילת טופו בימים של הטופו. הסלמון יכול להיות שזה בסדר.
ואז יהיה בסדר, כאילו להגדיל את הטופו? ושתי ביצים.
כן, להגדיל את הטופו, להוסיף שלוש כפות ריקוטה, והשתי ביצים, וזה יהיה בסדר.
שתי ביצים ליום? זה לא מדי הרבה?
לא.
אני יכולה לשאול אותך עוד שאלה?
קצרה, כי הרחנו נורא.
כן, כן, כן. מה פירוש בכבד נפוח? לא כבד שומני.
נפוח, אין, לא, לא ידוע לי על דבר
לא
כזה.
לא מכירה כזה דבר?
לא, 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 אין. זה עוד משהו שהנפורטורופתית אמרה לך?
כן.
טוב, אני, מסליחה, אני לא רוצה להתייחס למה שהיא אמרה, אל תתייחסי עליי.
כן, לא, לא
כועסת,
אני רוצה לשמוע הודעה.
בסדר.
בסדר, אני מאוד מודה.
תודה רבה, תודה לך. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אז ככה.
כן.
תודה רבה ש...
ישר לעניינים. כן.
אז ככה, יש יובה שאני מאוד אוהב, זה כזה כמו האור של הטופו, כמו קרום כזה מיובש, זה מאוד טעים. עכשיו אני רואה פה יובה של שני יצרנים שונים.
כן. יובה קוראים לזה?
יובה, כן, יובה.
אוקיי.
זה כזה מטופו, אבל זה לא משנה, כי זו שאלה כללית.
כתבתי באונליין של שקונים אוכל יובה ויצא לי מזרון יוגה. איזה יופי, לא ידעתי שיש מזרון יוגה באונליין, אני אזמין. טוב, סליחה. לא יודעת מה זה, אבל זה נשמע טעים, כי אני אגיד לך למה, כי יש דבר כזה, אם אתה מכיר טופו פסטרמה, וזה מלא מלא תבלינים, והחלק החיצוני שהוא מיובש, הוא טעים ברמה מטורפת. נכון? זה זה?
זה מטופו, אבל זה, כן, זה קונצפט דומה.
אוקיי.
זה באמת נורא נורא טעים. וגם המון חלבון, בגלל זה אני מאוד אוהב את זה. העניין הוא, יש לי יובה משני יצרנים. על אחד מהם כתוב 375 קלוריות, על אחד 475, שזה הגיוני, זה מוצרים שונים, אבל כתוב לי ברכיבים בשניהם, פולי סויה 90% ומים וזה הכל.
אני רואה מה זה עכשיו, זה פולי סויה מיובשים סתם. זה לא טופו, זה לא קשור לטופו בכלל, זה כאילו הפולה, זה הסויה מיובשת, שבבי סויה, שאפשר להכין מזה קציצות, מה שרוצים. מרטיבים ממים וסוחטים ועושים מזה מה שרוצים, נכון?
כן, זה נראה כמו קלפיים כזה.
כן, זה יכול לראות בכל מיני צורות אחרות דרך אגב. אפשר לקנות את זה, אוקיי, אז מה השאלה? אוקיי.
אז השאלה אם כתוב לי אותם רכיבים ואותו גם יחס בין הרכיבים, איך זה שיש לי פער עצום בקלוריות ובשומן?
אני אגיד לך בקטע ההגיוני ואני אגיד לך גם בשתי עוד אופציה. האופציה הראשונה זה שהרי זה מיובש, יכול להיות שבחברה מסוימת מייבשים את זה טיפה פחות ונשאר איזשהו אחוז מים מסוים שגורם לזה שיהיה פחות קלוריות וגם פחות שומן. באופציה השנייה ייבשו את זה ממש ממש עד הסוף, ואז זה יוצא שיש יותר קלוריות ויותר שומן ל-100 גרם. המשמעות של זה היא לא רלוונטית אחרי שאם אתה אמור לשרות את זה במים ואז לשחות, אז הראשון יספח לך פחות מים, השני יספח טיפה יותר מים, והתוצאה הסופית תהיה אותו דבר בדיוק. אופציה שנייה שקורית לפעמים גם, ואפשר לקחת אותה בחשבון, זה הבדלים בין מעבדות שונות. אם זה נראה לך בול אותו דבר, אותו טעם, בול אותו מים סופך, הרבה פעמים, הרי המעבדה הזאת, המעבדות לבדיקת קלוריות, סידן, חלבון, עניינים, הן יכולות לדייק, אבל ברמת סטייה מסוימת. נגיד, בדיקת קלוריות, מה זה קלוריה? קלוריה זה כמה חום נפלט, יש לזה הגדרה הרי פיזיקלית של כמה אנרגיה צריך לעלות גרם אחד מים ואחד מעלה צלזיוס, בודקים כמה חום נפלט בשריפה, מעבדה אחת יכולה לתת תוצאה מסוימת, ומעבדה אחרת תיתן לך על אותו דבר בדיוק תוצאה אחרת, ויכול להיות הבדל כזה. נגיד גם בסידן, פעם היה איזשהו תחקיר בטלוויזיה, על תחינה גולמית, לוקחים את התחינה גולמית לשתי מעבדות, ואת אותה תחינה גולמית במעבדה אחת יצאה 300, במעבדה אחת יצאה 700. איך אתה מסביר את זה? את אותה תחינה. אז הרבה פעמים קורה שיש הפרשים עקב שיטת הבדיקה, או עקב המכונה עצמה, ויכול להיות כאלה טעויות. וגם אני רואה מוצרים שעל אותו מוצר בדיוק היה רשום לי סתם דוגמה 33 קלוריות, ופתאום מופיע לי על אותו מוצר שלא השתנה באותה אריזה, אבל רק הטבלה השתנה והשתנתה וכתוב לי 66 קלוריות כפול, או איזשהו סוג של דגני בוקר שלפני 4 שנים היה כתוב עליו 200 קלוריות ל-100 גרם, והמוצר לא השתנה ופתאום כתוב עליו 300 קלוריות ל-100 גרם, כי פתאום התחילו לחשב גם איזה סיבים. בקיצור, אל תשים לב לזה בצורה כל כך משמעותית, אם זה טוב לך ואתה רוצה לאכול את זה, מבחינתי תחשב לפי הפחות. למה זה משנה לך כל כך האמת?
אני פשוט אוכל מזה די הרבה, אז גם הפער של 100 קלוריות ל-100 גרם הוא מצטבר לי כאילו.
וזה אותו טעם בדיוק? אין הבדל ברמת יובש או הקריספיות או הקשיחות?
זה אותו טעם בדיוק, ואני לא חושב שזה המים, גם בגלל שהחלבון הוא אותה כמות.
אז אולי אחד בדקו במעבדה בחול, אחד בדקו במעבדה בארץ, אני לא הייתי משהו, אתה תלך לפי הנמוך, ואם זה יעשה אותך יותר שמח, זה נראה לי יותר משנה.
שפיש משהו יותר שומן יצא לאחד מהם, זה ההבדל היחיד.
שמה?
שאחד מהם הוא פי שלושה יותר שומן.
פי שלושה? לא, לא נראה, לא נראה, משהו פה לא מסתדר. אז המעבדות, לא יודעת, לא יודעת למה הייתי מתייחסת. אולי תיקח עוד כמה ותעשה ערך ממוצע.
אוקיי, תודה רבה. ועוד שאלה קטנה אם יש זמן.
קטנה מאוד.
אז ככה, יש לי גם, מצאתי כזה אבקה להכנת פלאפל, והרכיבים שם זה חומוס, קמח וכל השאר תבלינים. עכשיו חומוס, אני ראיתי באינטרנט שזה משהו כמו 8 גרם חלבון ו-160 קלוריות למנה, זה לא משנה כל כך הכמות, אבל הערך התזונתי שיש על האבקה הוא 300 קלוריות ל-100 גרם ו-37 גרם חלבון.
מה שאתה ראית, זה מתייחס לחומוס טרי, אחרי בישול או טרי או מבושל ומוטפח ומלא במים. האבקה היא מיובש, אתה צריך להסתכל לכמות החלבון, הקלוריות, מה שרשום שם, בהשוואה לקמח חומוס, לא בהשוואה לחומוס מבושל ומוטפח. אתה לא יכול להסתכל על פסטה אחרי בישול ולהגיד, זה כתוב 100 קלוריות ל-100 גרם, ופסטה לפני בישול זה 300, כי שם יש מים ופה אין מים. וחוץ מזה, למה אתה לא עושה לבד? לוקחים גרגירי חומוס, מטפיחים, ולא צריך לבשל אותם בכלל, טוחנים אותם עם מטחינה עם הדברים, אתה יכול לעשות לבד?
אוקיי. חשבתי פשוט שאם הייבוש משפיע, אז זה ישפיע באותה מידה גם על החלבון, ולא רק על הקלוריות שיותר. אבל החלבון יוצא פשוט הרבה יותר, איכשהו נוסף חלבון.
אני לא ראיתי שזה 37, אני לא יודעת מה עוד יש בהפקה הזאת, בגרגרי חומוס מיובשים, או תכונים לקמח חומוס, או מה שזה לא יהיה, אמור להיות 20 ומשהו, לא 37.
אז ההפקה משקרת כנראה?
כנראה, או ששמו שם עוד משהו שהם סופרים, אני באמת לא יודע.
אוקיי, תודה רבה.
תודה. והפינת המחקר על מוצרים, שכתוב עליהם ללא גלוטן, עלולים להזיק לבריאות. האם מוצרים ללא גלוטן יכולים לעזור לרידה במשקל? קודם כל, לא. או לבריאות? גם לא. יש יתרון למזונות ללא גלוטן רק למי שרגיש לגלוטן, כלומר, יש לו צליאק. גלוטן זה אחד מהחלבונים של החיטה שמדביק את מרכיבי הבצק, ואז בגלל שמרכיבי הבצק מאוחדים היטב כזה ודבוקים היטב, האוויר שנוצר בזמן התפיחה, הציסה של השמרים או ההפקת הפייה שמתפרקת, האוויר שנוצר לא משתחרר ואז המאפן יהיה יותר אוורירי. הגלוטן לא משמין, לא נדבק למעיים, הוא לא גורם לשום נזק בריאותי רק באנשים שהתגלו בבדיקות רפואיות כרגישים לגלוטן או צליאקים. עכשיו, הדברים ללא גלוטן הם לא פחות קלוריות, כי הם מכילים קמח אורז לבן, או קמח תירס לבן קורנפלור, או קמח תפוחי אדמה, והרבה פעמים שומנים לא איכותיים, כמו כל מיני סוגים של שומן טרנס ומרגרינות. זה לא פחות קלוריות, ההפך, זה לפעמים יותר דחוס ויותר קלוריות. אבל עשו מחקר שרצו לבדוק, האם אנשים שבוחרים אוכל ללא גלוטן, משפרים את הבריאות שלהם, וגילו, ההפך, הבריאות שלהם הייתה פחות טובה, כי זה שהם ויתרו על גלוטן גרם להם לבחור דברים עם קמחים לבנים ומוצרים מאוד מתועסים. אז אני בעד לוותר על קמח לבן או סוכר לבן מי שרוצה, אבל זה לא קשור לגלוטן. אחרי הפרסמות נדבר על אורז, פסטה, תפוחי אדמה ופתיתים בזמן סוכרת, ויהיה את המתכון לגבינה ביתית ב-10 דקות הכנה משני מרכיבים בלבד, אז תישארו איתי. תודה שחזרתם אליי, ואנחנו ממשיכים עם פינת טוב לדעת על סוכרת. אם צריך לבחור בין הפקממות הנפוצות ביותר של ארוחת הצהריים שלנו, אורז, פסטה, פתיתים או תפוחי אדמה. אז קודם כל, אם אני בודקת מבחינת מינרלים, מושלגן, ויטמינים, ואולי אפילו מבחינת רמת תאוס לעומת טבעיות, אני חושבת שאני בוחרת בדווקא תפוח אדמה שיהיה לנו הכי בריא, הכי פחות, עבר תהליכים כל מיני. עכשיו, אורז לבן זה הרי אורז שהורידו את הקליפה שלו, של האורז המלא, אז מפסידים את כל הוויטמינים, ואותו דבר גם בפסטה ופתיתים, זה מקמח לבן. אז גם להם אין ערך תזונתי גבוה, צריך לזכור את זה. אבל מבחינת שובע, אתם יודעים שיש דבר כזה אינדקס גליקמי, זה מה נספג ומתעכל הכי לאט, ומה הכי פחות מקפיץ את רמת הסוכר בדם. מבחינה הזאת מנצחת פסטה. אממה, בדרך כלל לא אוכלים פסטה לבד, תפוח אדמה לבד, יש לנו עוד דברים בארוחה שמעכבים את הספיגה של הסוכר והפחממות, כמו השומן והחלבון מהעוף או הבשר או הטופו או מה שזה לא יהיה. אז אין משמעות לאינדקס הגליקמי מבחינת תוספת לארוחת צהריים, כל אלה שציינו הם אותו דבר. גם בזמן סוכרת אתם יכולים לאכול תפוח אדמה יחד עם בשר וסלט או פתיתים או אורז אם אתם רוצים, רק לזכור שההמלצה בסוכרת היא לנסות להפחית פחממות באופן כללי במשך היום. אז אם יש לכם גם לחם בבוקר, גם לחם בערב, ועוד איזה פרי או שניים במשך היום, אני חושבת שאולי קצת הפחממות בצהריים, אולי אפשר לוותר עליהם, לא משנה כמה הם מקפיצים או לא מקפיצים את הסוכר בדם. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום דוקטור, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
בסדר גמור. רציתי לשאול לגבי אבקת חלבון.
אוקיי.
אני לא צורכת כל יום חלבון, כי היא לא כל כך מתחברת.
מה זה מתחברת?
כאילו, לא יודעת, אני לא רואה את עצמי עכשיו יושבת ובבוקר צהריים ערב מכניסת חלבון לתפריד.
אז מה זה התפריט שלך? פחממות? לא בדיוק הכי בריא בעולם. את לא יכולה להגיד מתחברת, לא מתחברת. זה כמו של האוטו, תכניסי עכשיו דלק סולר, איך קוראים לזה? סולר? אפילו אם הוא צריך דלק 95?
כן. אז אני משתדלת, אבל אני רציתי באמת לשאול לגבי הפקת חלבון. האם אני יכולה דרך הפקת חלבון, כן, בעצם להגדיל את החלבון, את התמיכה היומית?
ברור, ברור. את מתחברת להפקת חלבון?
כן, אני שמה בנס קפה, וממש סבבה לי.
מה? לא, 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 לא.
כן, לא?
לא, לא. איזה כמות את שמה בנס קפה?
אני שמה חצי, הקף היא גדולה, אז חצי קף על כל משקה של... של נס. אני, אז
באמת,
אני
זה נשמע לי לא טעים, אני חייבת להגיד.
לא, 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 אני קונה בלי טעם. אני קונה ללא טעם, ואז אני...
מה זה שמה... ללא טעם? איפה את קונה את זה? זה, זה איך זה יכול
להיות? יש לתן? בסופר פארם, יש כל מיני...
מה זה? זה ממה זה עשוי? ממי גבינה בלבד?
כן, 95% ממי גבינה.
טוב.
אני הולך לראות. השאלה שלי כזאת, אני רציתי באמת לקחת את האבקת חלבון, כי הרגשתי שיש צורך בזה.
כן, כן, כן,
אבל
לגמרי.
אבל מה שאני מרגישה, אני מרגישה יותר אנרגטית מאז שהתחלתי לצרוך את האבקת חלבון.
את יכולה, תגידי שנייה רגע, זה על ספיקר או משהו, על מיקרופון?
לא, הנה, כן, הורדתי. כן.
תודה רבה, כי אני לא יכולה לדבר ככה, אני שומעת את עצמי בהד.
אוקיי.
אבקת חלבון שאת משתמשת בהנחה שהיא רק מי גבינה, וזה בהנחה שזה טעים בנס קפה, קשה לי לדמיין את זה, אבל אם זה טעים לך, כל חצי סקופ אמור להכיל כ-10 גרם חלבון. אם את תוסיפי 3-4 כאלה, זה מצוין, אין שום בעיה, את יכולה להמשיך עם זה, במיוחד שהרכבים של זה זה רק מי גבינה וטבעי ובלי טעמים ובלי ממתיקים רעים, או כל מיני דברים אחרים, אז אין עם זה שום בעיה וזה דרך מצוינת. להגיד לך שזה במקום תזונה נכונה, ותוכלי רק פחממות, ובלי ירקות, ובלי זה.
לא, ברור שלא.
סבבה.
אני רק בבוקר אני שותה את המי גבינה. השאלה שלי, אם באמת זה משהו שנותן אנרגיה, או שסתם אני ככה, או שזה פסיכולוגי אצלי?
ההפקת מי גבינה לא אמורה לתת לך אנרגיה, אולי הנס קפה קצת מהיר אותך, אבל ההפקת מי גבינה יכולה לספק חלבון לשמירה על מסת שריר. כשהשרירים מתפרקים כי בן אדם לא אוכל מספיק חלבון, אז הוא יהיה יותר חלש, אין מה לעשות. ומערכת החיסון שלו תהיה יותר חלשה, כי אין לגוף ממה לבנות את מערכת החיסון, ואז הוא ידבק במחלות, ויהיה לו נשירת שיער, כי לגוף אין ממה לבנות את השיער. צריך לאכול חלבון. אין תשובה כזאת לא מתחברת. מה זה לא מתחברת? זה לא תשובה.
אני משתדלת.
בסדר, אז א', זה בסדר, פעם אחת ביום עם חצי כף אבקת חלבון, לא יספיק.
אז אני צריכה...
חמש. לחיים, זה חצי כף, כפול חמש לפחות. כן.
הבנתי.
טוב, ולעבור לתזונה נכונה.
אוקיי, רק שאלה קטנה, אם אני לא עושה אימוני כוח, זה בסדר לשלב את החלבון, או ש...
כן, את צריכה לשמירה על השרירים שלך ועל מערכת החיסון ועל השיער באופן כללי ללא קשר לאימוני כוח. גם מי שלא מתאמן צריך חלבון לבנות את הגוף שלו. הגוף לא עשוי מפחממות, הגוף עשוי מחלבונים.
כן.
יופי.
אוקיי.
תודה
יופי,
רבה.
תודה רבה לך, שבת שלום.
שבת שלום, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום דוקטור מאיה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
תודה רבה, אני מאוד אוהבת את התוכנית שלך, תודה. ויש לי שאלה.
כן.
קראתי פעם שחלב בקפה למעשה מנטרל את הקפאין. ולא מה? בדקתי את זה לעומק. כן, כן.
לא, לא. אוקיי.
כתבה מאוד מעניינת ורציתי לדעת מה בעצם התפקיד של חלב ושילוב עם קפה.
הקפה שאת שותה אותו היא נניח עם קפאין ואת מוסיפה לו חלב, אז בחלב ואנחנו רק יש לנו שם קטן ניטרול של החומציות נניח של הקפה, ואז זה יותר טעים נניח או יותר מסביע נניח. מה שאולי יכול להיות שקרה זה שהקפאין בקפה קצת יכול להשפיע על ספיגת הסידן מהחלב ולא ההפך. לא החלב משפיע על הקפאין, ובמקרה הזה זה יכול להיות נכון, אבל באחוזים נורא נורא בודדים שפחות צריך להתייחס אליהם.
הבנתי.
יש בקפה ובקפאין, סליחה, בקפאין או בלי קפאין, יש חומרים ש... קצת טיפונת טיפונת, סופחים מינרלים כמו סידן וברזל, ויכולים למנוע את הספיגה שלהם לגוף. בעבר הרחוק גם הייתה איזושהי תיאוריה שראו בכמה מחקרים, ואז הראו שגם זה לא משמעותי, שבקפה יש בכלל בקפאין חומרים שגורמים לפירוק עצם מוגבר, ולכן לא אוסטאופורוזיס בנשים, אבל גם זה אחר כך אמרו שלא ממש צריך להתייחס לזה, אז החלב לא מבטל את הקפאין, הקפאין אולי, 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 בקפה, לא הקפאין עצמו, קצת מוריד את הסידן, ההפך ממה שאת אמרת, אבל זה לא, אני אישית כן שותה קפה עם חלב, או יותר נכון משקי סויה, כי ככה יותר טעים לי.
מושלם.
יופי.
ממש תודה.
תודה רבה לך. ויש לנו עוד מזינה על הקו? כן. על הקו כבר, או שלענות על שאלה מהירה? שנייה, 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 ותכף יהיה לנו מזינה. טוב, אז אני רק יענה על שאלה ממש 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 קצרצרה שהגיעה לנו בפייסבוק, והיא על סוכר בירקות ופירות. אוקיי. השאלה קצת ארוכה, אז אני אגיד ממש בשתי מילים. משהו שדיברנו עליו בשבוע שעבר, יש ירקות שיש בה בחוץ סוכר שהוא כמו בפירות, אבל למה לא נרגיש את המתיקות של הירקות האלה? למה הם לא יהיו מתוקים אותו דבר כמו פירות? למשל גזר, יהיה לו בערך סוכר כמו באבטיח, לא בהרבה פחות, נניח אחוז אחד הבדל, או כמו בטוטים, ובכל זאת טוטים ואבטיח זה נורא מתוק, וגזר מתוק אבל פחות. וזה קשור לדברים אחרים שמשפיעים על רמת הסוכר, על התחושה של הסוכר בלשון. סוג הסיבים התזונתיים, כמות החומצה למשל, יכולה להשפיע על המתיקות. בבצל למשל, יש אחוז סוכר כמו כמעט כמו בטוטים גם, ואנחנו לא מרגישים שזה מתוק עד שזה לא. מה מהירה? יש מאזינה? אבל יש שתי דקות. אוקיי, מאזינה, אני אמשיך קצר, כן. שלום.
אוקיי, שלום.
שלום.
אני יודעת שזה כבר סוף התוכנית, אני מקשיבה. שאלה אחת קצרה.
כן.
אני לוקחת ביום שני כדורי סידן של אלטמן, בבוקר ובערב, עכשיו ירדתי לפעם ביום. השאלה היא כזאת, אני לא יכולה בבוקר בלי קפה שחור, זה הסיגריה שלי.
אין בעיה, אין בעיה.
אם אני שותה קפה, זה מקלקל לי את ספיגת הכדור סידן?
לא, לא. באחוזים בודדים, את יכולה להמשיך עם הקפה. הדבר היחידי הוא שלא בטוח שכדאי לך על קיבה ריקה את כל הדברים האלה, כי לפעמים יש כדורים שלא מתמוססים טוב, אז רק בגלל שזה לא יתמוסס.
לא,
כי...
אני אוכלת ארוחת, אני אוכלת שני טופסים עם טחינה גולמית.
אין בעיה, אז את יכולה להמשיך.
אז אין בעיה, כאילו לא הסידן, אין. כאילו הקפה לא יקלקל לספיגה של הסידן.
באחוזים בודדים מאוד שאת לא צריכה להתחשב בהם, ובמיוחד שאת לוקחת שניים ליום, אז זה בסדר גמור.
בסדר. אני מצדלת אחרי 10 דקות, כאילו אני מתאפקת.
לא, לא, לא משנה 10 דקות או חצי שעה, את יכולה גם באותו רגע.
תודה רבה רבה.
תודה רבה ביי. לך. ביי. עכשיו המתכון. טוב, פריקוטה. או ריפטה, מה שאתם רוצים. זה אמור להיות מתכון לפטה, אבל זה בטעם ריקוטה. וזה לא ריקוטה, כי ריקוטה עשויה ממי גבינה, אז את המתכון של המי גבינה אני אתן שבוע הבא, אם אני אצליח. ניסיתי להכין גבינה לבד עם הבן שלי, קניתי חלב אחרי 8 שנים שלא קניתי חלב, התגברתי, שמים ליטר חלב בתור סיר כפול, כפול זה אומר שבתחתון יש מים רותחים, מחממים, מוסיפים חצי כף מלח, ואז מיץ לימון, מערבבים, נותנים לזה עוד 10 דקות, וזהו, מפרידים למסננת את החלק העליון שהתגבש, נשאר למטה מי גבינה שמזה אני אכין ריקוטה, ואני אגיד לכם שבוע הבא, לוחצים על מה שיש במסננת עם ניילונית טיפה, מכסים, ומעבירים לעוד 10 שעות במקרר בלילה, הגבינה מוכנה, טעימה ומהממת. תודה לכל מי שהזין, לכל מי שצפה, לכל מי שעלה לשידור, תודה למאיר הפרץ, לבני שאולסקי, לעידו טבט ולאליעזר בן יהודה. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אני מאחלת לכולם שבת, שלום, תישארו לפרופסור אפיק קרסו אחריי.